ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה, סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף ט ו. אנחנו נתחיל 9 שורות מראש העמוד. לפני שנפנה לגמרא עצמה, אנחנו פונים לשוליים בצד של הדף וכתוב נושא. 8 פסוקים אחרונים שבתורה, מי כתבן? אנחנו בעצם ממשיכים בהסבר המקור התנאי שראינו בשיעור שעבר בנושא מי כתב את הספרים השונים בנביאים וכתובים. הגמרא, המאמר, יהושע כתב ספרו ושמי הפסוקים שבתורה. את החץ שרואים מצד הגמרא וכתוב מתחתיו י' ד' עמוד ב', אפשר לפנות חזרה ל-י' ד' עמוד ב' ולמצוא חץ מקביל שכתוב שם ת' ו' עמוד א' ולראות מאיפה נלקח הציטוט הזה. אז בתוך הציטוט כתוב שיהושע כתב את שמונה הפסוקים האחרונים שבתורה שבהם כתוב וימד שם משה. תניא כמאן דאמר שמונה הפסוקים שבתורה יהושע כתבן. יש כאן מקור תנאי ש כתובה לפי הדעה שיהושע כתב את שמונה הפסוקים האחרונים. דתניא וימד שם משה עבד השם. אפשר משה חי וכתב ויאמר שם משה? הייתכן שבן אדם חי וכותב על עצמו שהוא מת? אלא עד כאן, עד הפסוק הזה כתב משה, דיינו כמעט כל התורה. מכאן ואילך כתב יהושע דברי רבי יהודה, ויאמילה עוד גיוסה בשמות רבי נחמיה. כפכבנו את העיקר פה שמכאן ואילך כתב יהושע, כפי שאמרנו בתחילה, בהתחלה, שיש מקור תנאי שמבסס את הרעיון הזה. אבל יש עוד דעה, אמר לו רבי שמעון, אף שספר תורה חסר עוד אחת וכתיב לקוח את ספר תורה הזה, שמשה רבינו כתב את הפסוק הזה שלקוח את ספר תורה הזה, משמע ספר שלם בלי שום חסר, וזה בידי משה רבינו. אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב. עד השמונה פסוקים האחרונים הקדוש ברוך הוא אומר מה לכתוב ומשה כותב מילה במילה מה שהקדוש ברוך הוא מכתיב. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע. בדמע, אחד מהפירושים, הפירוש הפשוט, בדמעות. כמו שנאמר, עכשיו, כמו שנאמר הזה, רש"י מסביר קצת למטה מפה, אקולה מילתקאי. לכן, בסוף השורה הקודמת, יש לנו פסיק נקודה, שמראה שאין רצף קריאה, אלא, כמו שרש"י אומר, שהכמו שנאמר, הוא חוזר על כל מה שנאמר, שבין היתר, רש"י אומר, בדקאמר, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא משה כותב. כמו שמצינו השנביאים כותבים מפיל רבם, מה שאנחנו קוראים היום הכתבה. אז הגמרא, נחזור לגמרא, כמו שנאמר להלן, כמו שמופיע בספר ירמיה, ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. ברוך שהיה תלמידו יד ימינו של ירמיהו הנביא מספר שהנביא ירמיה היה מכתיב ואני כותב מה שהוא אומר, וזה משקף את מה שתיארנו מקודם בעניין כתיבת התורה. כמען אז להן דאמר בירשוע ברב אמרב ידעו למרב, שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן. המשמעות ההלכתית של המשפט הזה שמי שעולה לתורה לשמונה פסוקים האחרונים הוא לבד קורא אותם ברצף, או הכוונה לא מפסיקים אותם לשתי עליות לתורה. כל שמונה הפסוקים מגיעים ליחיד, לא מחלקים אותם. אז מה הסיבה לכך? למה דלא כרבי שמעון? משמע ששמר הפסוקים האלו הם לא כמו שאר התורה, אז לכן לא לחלק אותם. אם הם היו כמו שאר התורה, אז כמו שבשאר התורה אפשר לחלק רצף של שמונה פסוקים בין שני עולים, גם אלו. אז משמע שזה לא כמו שיטה רבי שמעון, שאמר שמשה רבנו כתב גם את שמונה פסוקים האחרונים. אז זה מה שנקרא הווה אמינא, שלימה, לימה זה מילת מפתח, שאומר, זה, נגיד, אולי, האם ניתן להגיד שזה לא כמו רבי שמעון? הגמרא עונה, אפילו תאם רבי שמעון, גם רבי שמעון יכול לעמוד מאחורי דברי רב. הועיל וישתנו, גם אצל רבי שמעון יש בהם שינוי, הם שונים משאר התורה בזה שנכתבו בדמה ולא בדיו, לכן מתייחסים אליהם שונה משאר התורה, וזה הביא את רב לומר ששון הפסוקים שבתורה יחיד קורא אותם, רק יחיד לא מחלקים אותם. עוד ציטוט ממה שראינו מקודם, יהושע כתב ספרו, שורה דוגמה, לאור מה שאמרנו אצל משה רבנו שהיה וימת שם משה, גם בספר יהושע כתוב וכתיב וימת יהושע בן נון עבד השם. ואיך אתה אומר שיהושע כתב, מה הוא כתב שהוא מת? הגמרא עונה, לא, תעסקי אלעזר, אלעזר הכהן הוא סיים את זה. אבל שורה תגמרא וכתיב בספר יהושע גם כתוב ואלעזר בן אהרון מת, מי כתב את זה? תשובה, תעסקי פנחס סיים את זה, פנחס בנו של אלעזר. ציטוט מהמקור הגדול, שמואל כתב ספרו שבועת דוגמה והכתיב, ושמואל מת, איך הוא כתב את זה? תשובה, דאסקי גד החוזה ונתן הנביא. הנביאים האלו הם סיימו את ספר שמואל, כולל הבשורה, הפסוק שבו כתוב ושמואל מת. דוד כתב ספר תהילים על ידי 10 זקנים, וראינו את השמות כבר בדף הקודם. שואלת הגמרא, ולך שובנה מאיתן האזרחי, למה שמו לא מוזכר, שהוא חיבר קטע בתהילים? אמר רב, איתן האזרחי זהו אברהם. אברהם כבר נחשב ברשימה, הוא היה מספר 3. כתיבך איתן האזרחי, הוא כתיבתה מהעיר ממזרח צדק. הפסוק מהעיר ממזרח צדק, זה מתכוון לאברהם אבינו. אז אזרחי ומזרח, הם יש להם שורש דומה, ולכן מסיקים שאיתן האזרחי זה בעצם אברהם. שאלה, כחשיב משה וכחשיב הימן, כאילו ברשימה יש שני אנשים, אחד משה ואחד הימן, ואמר רב, הימן זה משה, איך אתה סופר אותם כשניים כשהימן הוא משה עצמו? ועל בסיס מה אנחנו אומרים שהימן זה משה? כתיב אחר הימן, יש בפרק מזכיר להימן, כתוב הוא כתיב התם וכתוב על משה בכל ביתי נאמן הוא, אז הימן, אמונה, נאמן זה אותו, כאן זה הכוונה אותו אדם. הגמרא עונה, תרי הימן הוו, היו שניים, היה הימן שהוא משה והיה עוד איש שנקרא הימן, לא קשור למשה רבנו, ולכן אפשר למנות אותם, לספור אותם כשניים. משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. לפני שנתקדם, נשים לב בשוליים, יש לנו נושא כללי, וכתבנו, זה עד תזיין ומבית, זאת אומרת, סוגיה ארוכה ביותר, אנחנו קייט עומדים בשולי תד וב עמוד א', אז עד תזיין ומבית, נעסוק באיוב. אנחנו נפגוש בקריאה כמה סימונים, אז בואו נשים לב עליהם כבר מעכשיו. בשוליים יש לנו המבנה, יש צורת כתר ופס כפול, זה בא להציג דעות שונות על מתי חי איוב. אז אם פונים לגמרא לשנייה, רואים רבי לוי בר לחמא הוא הכתר הראשון, זה השם שהבלטנו עם הכתר, ושיטתו איוב בימי משה. אם יורדים כמה שורות לשורה הראשונה ברחבות, רואים רבה, עוד שם בסימון הכתר, מה הוא אמר? איוב בימי מרגלים היה. בהמשך, רואים עוד, הוא מרבנן, בסוף העמוד רבי יוחנן ורבי אלעזר, וכו' וכן, על זה הדרך. ואחרי כל שם, מורים את הפס הכפול, מה שיטתם. אנחנו מציינים פה שבעמוד ב' מובא עוד דעות שהם של תנאים. אז יהיה רשימה בתדבר עמוד ב', רשימה של דעות באותו נושא, מתי חי איוב. יש עוד סימון שעוד מעט נראה, סימון של הר געש, כפי שאנחנו מכנים אותו, מבליט את המילה ואימה, והם הצעות חילופיות ללימוד מהמילה איפה. כי בגישה הראשונה בגמרא שעוד לא קראנו אותו, רב לוי בר לחמה מנסה להוכיח שאיוב היה בימי משה דרך שימוש במילה איפה במסגרת, נקרא לזה גזירה שווה. אז הגמרא תשאל, אם אתה מתבסס על הימצאות המילה איפה, יש אפשרות לקשר את זה למילה איפה במסגרות אחרות. עכשיו הגמרא, אמרנו שמשה רבנו הוא כתב ספר איוב, מסייע לרבי לוי בר לחמה. תראה מה רבי לוי בר לחמה, איוב בימי משה היה. איך יודעים? תיווכה בספר איוב כתוב מי ייתן איפה ויכתבו מילאי, וכתיב אדם ובמה יוודא איפה. זה פסוק שמשה רבנו אמר. אז רואים איפה אצל משה ואיפה בספר איוב, זה מביא רבי לוי להסיק שאיוב היה בימי משה. שואלת מה ויאמה בימי יצחק, תכתיב מי איפה הוא הצד צעיד, יצחק שמדבר על בנו עשיו, ויאמה בימי יעקב, תכתיב אם כן איפה זאת עשיו. סליחה, עשו פסוק שנאמר על ידי יעקב, ואימה בימי יוסף, תכתיב איפה הם רואים. אז אחרי כל ההצעות האלו, איך רבי לוי בר לחמה משוכנע שאיוב היה בימי משה? לא סלקא דעתך, לא לחשוב אחרת ממה שאמרנו שהוא היה בימי משה, תכתיב, זה המשך פסוק חף גימו באיוב יוטד שצוטט בהתחלה. כתוב בהמשך הפסוק, מי ייתן בספר ויוחקו, ומשה הוא דיקרי מחוקק, תכתיב ויהיה ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון. והפסוק הזה, מחוקק ספון, מתכוון למשה רבינו. רבה אמר איוב ימי מרגלים היה, כתיבה חם, איש היה בארץ אורץ ואיוב שמו, זה בתחילת ספר איוב, וכתיבתם היש בעץ. בפרשת המרגלים הם נשלחו לברר היש בעץ. אז יש לנו אורץ אצל איוב, המילה עץ אצל המרגלים, שהוא הדוגמה מי דמי אח האורץ, התמץ, זה בכלל לא אותו מילה. הגמרא עונה, הכי כמר לו, הוא משה לישראל. ונראה לי לומר שהלימוד הוא לא על סמך מה שנקרא גזירה שווה, אלא על סמך ההבנה עצמה של הפסוק. כשכתוב איש היה בארץ עוץ יושמו, ושהמרגמים נשלחו לברר היש בעץ, משה שלח אותם ולשאול ישנו לאותו אדם ששנותיו ארוכות כעץ ומגין על דורו כעץ, כמו שעץ מציל גם הוא הצדיק הזה מגין על הדור. אז בפסוק היש בה עץ, המילה עץ עצמו מצביע על אחד שהוא מעריך שנים והוא צדיק בחייו. אז לפי זה, על פי זה, רבה השיג שאיוב היה בימי הרגלים, כי הם נשלחו לברר אם הוא, היינו איוב, שהוא הצדיק, מבוגר, עדיין חי. יתיב ההוא מרבנן, קמי דרב שמואל בן נחמן יתיב וקמה, וכאן יש שיטה מפתיעה, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. רשי, כמה שורות מהסוף, הוא אומר, משל היה, ללמוד ממנו תשובות למקטרגים על מידת הדין. הרי איוב סבל סבל רב, ויש אנשים שבאים בטענות על איך ייתכן שאדם יעבור כל כך הרבה סבל, אז כאילו מפקפקים בהחלטותיו של הקדוש ברוך הוא, אז צריכים ללמוד את הספר הזה, לדעת איך לענות, איך לתת תשובות לזה, ושאין אדם נתפס על צערו, וגם ללמוד מספר איוב שבשעת צער אדם לפעמים פולט מפיו דברים שהוא אחר כך מצטער עליהם, הוא לא נתפס עליהם, לא מתחייב על פי הדברים שנאמרו מתוך צער רב. זה לומדים גם מספר איוב. אבל בפועל, לפי אותו ההוא מרבנן, הוא איוב לא היה ולא נברא. המלא רב שמואל בן נחמני שומע את זה ומגיב, עליך המכה. יש פסוק שאומר, איש היה בארץ עוז איוב שמו. אם אתה כבר אומר היה, זה סימן שהיה בפועל, במציאות, לא משל גרידה. שואל הגמרא בחזרה, אלא מעטה, אם אתה מתבסס על המילה היה, או כל וריאציה של אותו מילה, מה תגיד בפסוק הבא? ולפני שנקרא את הפסוק, רק נדע מראש שהפסוק הזה הוא חלק ממשל, משל של, שנתן הנביא, אמר לדוד המלך בעת שדוד לקח את בת שבע. כתוב במשל, ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה שקנה ותהי לא כבת. שמתם לב שכתבנו את המילים האלו בין השורות, כי הבקבנו את המילה ותהי, אותו שורש של המילה והיה, או היה, מי הווה, מה היה אדם שהיה לו כבש והתנהג עם הכבש כביתו, אלא מה שם מעלמה. למרות שכתוב ותהי, הכנה מגם אצל איוב, משל ימה. זה יכול להיות, למרות שכתוב איש היה ברסוס, הוא חלק ממשל. אגמונה, אם כן, אם זה היה משל שמו ושם יורו, למה? למה מוסיפים שם ושם מקומו? כבר כל הפרטים האלו מוסיפים מוסיפים את ההבנה שזה אלו הם היו עובדות. אם תרשו לי רק במאמר מוסגר, יש הרבה שאדם קורא את התורה, יש המון המון פסוקים מלאים שמות ומקומות וכולי. נראה לי על פי הגמרא כאן שכל הדברים האלו הם רק הם תוספת לאות שזה, שהתורה זה לא, לא איזו פרי דמיון שאיזו סופר הרפתקן, אלא הם, מה שכתוב זה תורת אמת, זה אלו הם עובדות שהיו ואין פשוט לחשוב אחרת. הגמרא ממשיכה, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תוויה הוא, איוב מעולי גולה היה. זאת אומרת, היה בזמן עזרא, עולי הגולה חזרה מבבל לארץ ישראל בזמן בית שני, ובית מדרשו של אותו איוב בטבריה היה מטבעי. בצד יש לנו בשוליים נושא מבנה עם הבלטת המשולש, הם קושיות ממקורות שמראים דיוב היה נוכרי ולא כמו רבי יוחנן ורבי אלעזר שאמרו דיוב מעולי גולה היה ובית מדרשו בטבריה. אז, okay. אז יש כאן משולש הראשון בצורה כזאת, ובעמוד ב' אנחנו נראה עוד כמה משולשים כאלו שמיועדים ללמד או להראות שיוב בכלל היה נוכרי, היה גוי. מי טבעי, ימי שנותיו של איוב, משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שיצאו. זה כבר לא בזמן עזרה. אז איך רב יוחנן ובלזר אומרים שהוא היה מעולי גולה בזמן עזרה? הגמרא ממשיכה בראש עמוד ב', התשובה, אימה, מה שכתוב במקור הזה, יש להבין אותו ככה, משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שעה שיצאו. דיינו, ימי שנותיו של איוב היו 210 שנים. מי טבעי, שבעה נביאים נתנבאו לאומות העולם, ואלוהן בלעם ואביו. ואיוב, וזה ראוי להדגשה, אליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופן המתי, וליהו בן ברכיל הבוזי. אז מה רואים? הוא היה נוכרי, לא היה מעולי גולה שבנה בית מדרש בטבריה. הגמרא עונה, שאם אתה מנסה להוכיח מהמקור הזה שאיוב היה נוכרי, בגלל שבגלל יש פה, נכון, יש בלעם, יש אביב, וכתוב פה שהם התנבאו לאומות העולם, אבל תעמך לשיטתך שמכאן יש הוכחה שהוא הגוי, אליהו בן ברכיל, לאו מישראל הווה. השם השביעי פה ברשימה הוא לא היה יהודי, ודאי שהיה יהודי, והכתיב ממשפחת רום. ורשי מביא שני פירושים על זה, אליהו על כוכך אני מסתכל ברשי בראשון הראשונה בקצרות, אליהו על כוכך מדייחסי קרא, שהגמר נותנת את הרקע שלו, הרקע משפחתי, בשמו, בשם אבי, בשם משפחתו, כל זה מראה שמדובר פה על ישראל הווה. ויתרה ממשפחת רם, מה שכתוב ממשפחת רם, הכוונה היה, ממשפחת רם היה, היינו אברהם. רם זה קיצור לאברהם. נחזור לגמרא, אז ברשימה אמרנו שאליהו בן ברכיל הופיע, הוא בוודאי היה מישראל, אז איך נבין את תחילת המקור שכתוב נתנבאו לאומות העולם, אלא אינבויה אינבי לאומות העולם. אליהו בן ברכיל שהיה ודאי יהודי, הוא אמר נבואות השייכות לאומות העולם, זה כל הסיפור. אך אינמי, אז איוב גם די נבויה אינבי לאומות העולם. שורת הגמרא, אתו כולו נביא מנבוי לאומות העולם, למה אתה אומר הם ניבאו לאומות העולם? כל הנביאים שלנו, הנביאים המפורסמים, אמרו נבואה לאומות העולם. למה מציינים את זה פה? כנראה שהם היו גויים. הגמרא אומר, לא, הטעם עיקר נבואותיו לישראל. שאר הנביאים שאנחנו מכירים, הנביאים המפורסמים, נכון אמרו נבואה בעניין אומות העולם, אבל עיקר עיקר המסה של הנבואה היה עבור ישראל. האחה ברשימה שראינו פה שבעה אנשים האלו, עיקר נביאותיו לאומות העולם. אבל בין ובין היו, יש בלעם כמובן היה נוכרי, אבל איוב, אליהו בן ברכיל, הם היו יהודים כפי תפיסתנו. מי טבעי, עוד מקור שאמור להקשות על רב יוחנן, חסיד היה באומות העולם בגלל שמו. זה ברור, ולכן הבלטנו את זה בכיכוף. אז היה חסיד באומות העולם, ולא בא לעולם אלא כדי לקבל שכרו. הביא הקדוש ברוך הוא עליו ייסורים, התחיל מחרב ומגדף, כפה לו הקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה כדי לטולדו מן העולם הבא. זה הרחבה מה, או בתמצית סיפורו של איוב, אבל ברור יש כאן מקור שהיה מאומות העולם. אז מה יעשה עכשיו רבי יוחנן? רבי יוחנן ורבי אלעזר, הם שניהם אמרו ביחד שהוא היה מעולי גולה. אז אנחנו שומעים תנאי, הנושא הוא מחלוקת תנאים, תתניה. יש כאן מקור, זה לא קצר, תשימו לב, יש לנו סימון של תשובה ארוכה. בצד, בשוליים, כתבנו נושא, לאור הברייתא שמובא לאל, חסיד היה באומות העולם ואיוב שמו, שמראה את איוב היה נוחי, נגד דעתם של רבי יוחנן ורבי אלעזר בסוף עמוד א', הגמרא אומרת תנאי, ומביאה מקור עם הרבה דעות תנאים, הבלטנו אותם באותו סימון הכתר, שאיוב ישראל היה. אז בניגוד למקור שטוען או שמלמד שהוא היה מאומות עולם, יש כאן מקור עם תנאים, ואת השמות הבלטנו, יש רבי אלעזר, ומה הוא אומר בימי שבות השופטים, רבי יהושע בן כוחה, בימי אחשוורוש, רבי נתן, בימי מלכות שבא, אז כמעט כולם סוברים שהוא היה יהודי, היה ישראלי. יש דעה בסוף המקור בשם ויש אומרים, והוא אומר איוב בימי יעקב היה, ואחרי המקור הזה הגמרא מציינת שכולו הניתנאי סביר לו דיוב מישראל הווה לבר מיש אומרים. אוקיי, אז כל התנאים האלו הם בדעה שהוא היה מישראל, שונה ממה ש ממה שקטני, מה שמובא במקור לפני זה, שמה היה חסיד, היה באומות העולם. בסדר? אז על בסיס הדבר הזה, רבי אלעזר ורבי יוחנן יכולים להגיד, הוא שנוי כמחלוקת תנאים. ובתוך המקור הזה ארוך, יש דעה שמקבילה לדעה של המקור הקודם שהיה מאומות העולם, זה שיטת היש אומרים. אגב, תוכלו לשאול, אז מה אם כתוב שאיוב היה בימי כסדים, או היה בימי אחשוורוש, או בימי שבות השופטים, אז מה? אז אולי לשיטתם הוא היה גוי, הוא היה נוכרי גם כן. הגמרא תטפל בשאלה הזאת אחר כך. עכשיו התוכן של הגמרא, אמרנו שאומנם יש מקור שאמר שהוא היה מאומות העולם, בניגוד לדעתם של האמוראים רבי יוחנן ורבי אלעזר, הם עונים תנאי הנושא, מה הרקע הלאומי של רבי של איוב, הוא שנוי במחלוקת תנאים, זה תניא. רבי אלעזר אומר, איוב בימי שבות השופטים היה, זה התקופה אחרי יהושע, שנאמר, הן אתם כולכם חזיתם, ולמה זה תאבל תאבלו? איזה דור שכולו הבל? הבל אומר, זה דורו של שבות השופטים. רש"י מסביר את זה למעלה בקצרות, שכולו הבל. מה אפיין הדור של השופטים, של הדורות שבאו אחרי יהושע? הטובים שבהם לא היו כלום, כי דמינו לכמובן שהנשפט היה לו פתחון פה לשפוט את שופטו ומוכיחו. אז אפילו הדיינים והשופטים לא היו כלום. אז זה דור שאפשר לתאר אותו כדור שכולו הבל. זה אפיין התקופה של שפוט השופטים. עוד דעה, חוזרים לגמר, בשור בן כוחה אומר, איוב בימי אחשוורוש היה, שנאמר, ולא נמצא אנשים יפות כבנות איוב בכל הארץ, איזה דור שנתבקשו בו נשים יפות? ואומר, זה דור של אחשוורוש. כמובן, כולם מכירים את הסיפור, אחרי סילוק ושתי, אז הוא אחשוורוש חיפש אישה נוספת, אז חיפשו אצל כל הנשים בכל הארץ. שורת רומא בסוגריים, זה קטע של הגמרא שבא באמצע לכן ובסוגריים, אבל אפשר לקרוא בישר, וימה בימי דוד. זה שיש פסוק שמתארת את בנות איוב כהכי יפות בכל הארץ, אולי זה מתאים לימי דוד, מאות שנים לפני אחשוורוש, תכתיב ויבקשו נערה יפה, ביקשו עבור דוד המלך נערה יפה. אז אולי מה שכתוב באיוב הוא מתאים לזמן דוד. הגמרא עונה, אתם אצל דוד בכל גבול ישראל חיפשו אישה יפה עבור דוד רק בגבול ישראל, אחה אצל איוב מצוין, וגם אצל אחשוורוש, שזה היה בכל הארץ, בכל יושבי תבל. רבי נתן אומר, איוב בימי מלכות שבא, שנאמר ותיפול שבא ותיקחם, זה פסוק בפרק ראשון של איוב. ואחרם אומרים איוב בימי כסדים היה, שנאמר כסדים שמו שלושה ראשים, גם פסוק באיוב. ויש אומרים איוב בימי יעקב היה, ודינה בת יעקב נשא, הוא איוב נשא אותה, כתיב אחר כדבר אחת הנבלות הדברי, וכתיב אתם כי נבלה עשה בישראל, אצל מעשה דינה. וכולו הניתנאי סבירו להו דיוב מישראל אבי לבר מיש אומרים. ואיך איך, איך אפשר להגיד את זה כל כך בפשטות, שהוא היה מישראל דייסה גדי מרומות העולם הווה. אם תחשבו שיוב לפי כל השיטות חוץ מהיש אומרים היה מהגויים, וגם נקבע שיוב היה בגדר נביא, בתד שחיב משה מי שר ישכינה על עובדי כוכבים. אחרי פטירת משה, האם היה השרת שינה על עובדי כוכבים? לא ולא. והאמרו ביקש משה שלא תשרה שינה על עובדי כוכבים, ונתן לו. אחד מהבקשות של משה שנהנו זה שהוא ביקש מכאן ואילך אל תשרה שכינתך, אל תיתן לגויים, לעובדי כוכבים, כוח נבואה. והקדוש ברוך הוא נתן לו את בקשתו, שנאמר, הפסוק אומר, ונפלינו אני ועמך. נפלינו כוונה אנחנו, אני, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל יהיו לבד, מובדלים משאר אומות העולם. אז רק אצל היש אומרים זה היה בימי יעקב, שהוא סובר היה בימי יעקב, זה לפני משה רבנו בהרבה, אז לכן לפי היש אומרים הוא היה יכול להיות מאומות העולם. לפני שנתקדם שוב פעם, נסתכל בשוליים, המבנה המשולש מופיע בהם, זה מבליט מימרות של רב יוחנן. אמר רבי יוחנן, דורו של איוב שטוף בזימה היה, שנאמר, הן אתם כולכם חזיתם, ולמה זה הבל תבלו. הוא כתיב פסוק אחר שמראה שהמילה חזיתם הוא קשור לזימה, לזנות ודברים בסגנון הזה. כתוב שובי שובי השולמית, שובי שובי ונכס בך. זה פנייה של הגויים לעם ישראל לבוא אליהם לחוות צורת חיים כמו אותם, דהיינו צורת חיים מלא זנות. וזה מופיע ברשי ונחסה בך, רשי באמצע הפירוש הוא אומר לשון זימהו, נסתכל בנשים שעובדי כוכבים אומרים זה שובי לתורתנו ותזני עמנו. תראו את, איך שרשי מתאר את חיי עובדי כוכבים כתורתם, תורתם דהיינו תורת שיטת חיים של זנות. אז רבי יוחנן הבין שמאחר שכתוב בפסוק איוב חזיתם, זה מצביע על כך שזה דור של הרשעה שטוף בזימה. שורה דומה ואימה בנבואה, אולי בצורה קיצוני אחרת, הדור של איוב היה מלא נבואה, דרתיב חזון ישעיהו בן אמוץ, אז חזון זה נבואה של ישעיה, אז אולי חזיתם זה קשור לנבואה. אם כן, אם זה היה נכון, אז יש המשך לפסוק שקראנו, כתוב למה זה הבל תבלו, למה לי, מה הקשר בין נבואה להבל תבלו? אז אלא מה, זה מדובר בזנות. ואמר ביוחנן, מה ידכתי והיא בימי שפוט השופטים? מה זה שפוט השופטים? דור ששופט את שופטיו. רשי אומר ששופט השופטיו שהיו השופטים עצמם מקולקלים, והיה פתחון פה לנשפט להוכיח את מוכיחו, שמומר לו השופט, תור קיסה מבין עיניך, הסתלק ופרוש מעבירה קטנה שבידך, יכול זה לומר, שכאילו חזרה לשופט, תור קורה מבין עיניך, פרוש מעבירה חמורה שבידך, מי אתה בכלל לדון אותי? יש לך עבירות חמורות והרבה ממני. טוב, אז נראה את זה עכשיו בגמרא. הפסוק בתחילת מגילת רות, שציטטנו, ויהי בימי שפט השופטים, זה מתאר דור ששופט לשופטיו. אגב, רות הייתה, היא חיה מה שנקרא בתקופת השופטים. בועז שמופיע בספר במגילת רות, הוא היה בין השופטים שהיו לעם ישראל. אז הגמרא מתאר את מה שרשי כבר הזכיר, אומר לו השופט, פוסק על הנשפט, תול קיסם מבין, יש גרסה אחרת, שיניך, אומר לו קיסם, הכוונה לדבר קטן כמו חתיכה קטנה של עץ שאנחנו מגדים אותו קיסם, ככה זה מבין השיניים שלך. אז אומר לו הנשפט, הנידון, אומר תול קורה מבין עיניך. אמר לו השופט, יגיד כסבך היה לסיגים, אומר, אמר לו סרבך מעול במים. השופט אומר, הכסף שלך הוא לסיגים, כוונה הוא מעורבב עם דברים, עם חומרים אחרים, זה לא כסף טהור. אז הנשפט אומר, זה מה שאתה אומר לי, אז תדע לך היין שלך סרבך הוא מעול, הוא מעורבב עם מים. אמר שמוע בן נחמני, אמר מיונתן, כל אומר, מלכת שווה, אישה הייתה, למעלה, מוזכר בין היתר, רבי נתן, בשורה שנייה, מתחת לתוספות, יש שיטה רבי נתן, אומר, איוב היה בימי מלכות שווה. אז יש כאן התייחסות להגדרה או למילים מלכות שווה. אז רבי יונתן אומר שכל אומר מלכת שווה אישה הייתה, לא, אינה אלא טועה. מהי מלכת שווה? מלכותה דשווה, זה שם מלכות. והיא היום, עכשיו לפני שנתקדם, נשים לב בצד, יש לנו מבנה וכתבנו זה עד תד זיין עמוד א', מעוין מצביע על הופעות השטן בפני השם. והנושא המיידי, השטן משבח את אברהם, והקדוש ברוך הוא שואל, האם ראית את איוב? ואמר רב יוחנן, גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם. אז אנחנו רק בתור הקדמה נתאר מה התרחש פה בגמרא. השטן שומע שהקדוש ברוך הוא משבח את איוב, וזה מטריד את השטן. הוא אומר, אולי הקדוש ברוך הוא מתחיל להעדיף את איוב מעל אברהם, הייתכן כזה דבר? ואז השטן מופיע בסוגייתנו כמגן גדול על אברהם, דהיינו הוא רוצה לשמור על הקשר, קשר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לאברהם, ולא להעדיף איוב על פניו. עכשיו הגמרא, ויהי היום ויבוא בני אלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא, ויען השטן וכולי. עכשיו הגמרא מתייחסת למקרא, אמר לפניו, זאת אומרת השטן, ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם, שאמרת לו קום התהלך בארץ לא קום לך בה, כי לך אתננה, ואפילו אחי בשעה שלא מצא מקום לקבוע את שרה עד שקנה ב-400 שקל כסף, לא הרהר אחר מידותיך, למרות שמדובר על אדמה שאמור להיות שלו, בכל זאת הוא הוציא כסף לרכוש את מערת המכפלה. ויאמר השם אל השטן, השמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמו בארץ. אמר רבי יוחנן, גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם. דהילו באברהם כתיב, כי אתה ידעתי כי יראי אלוקים אתה. וביוב כתיב, איש תם וישר יראי אלוקים, ושר מרע. יותר תיאורים חיוביים משבחים אצל איוב ממה שראינו אצל אברהם. מי ושר מרע? אמר רבי אבא, אמר רבי אבא בר שמואל, איוב ותרן בממונו היה. עכשיו הסבר. מנהגו של עולם, נותן חצי פרוטה לחנווני, איוב ויתרה משלו. אגב, ממש ממש בקיצור, ורשי מסביר, למשל, אדם שמעסיק פועל לאיזו עבודה קלה ביותר, ועלות הפעולה חצי פרוטה, אבל אין מטבעות של חצי פרוטה. אז הפועל, כאן אני מדבר על מנהגו של עולם, הפועל והמעסיק מסכימים שנקנה כיכר לחם בשווי פרוטה, נחתוך אותו לחצאים, אז חצי כיכר הוא שווה חצי פרוטה, וזה מה שהפועל יקבל. אצל איוב לא היה כזה דבר. אפילו אם עלות הפעולה הייתה רק חצי פרוטה, איוב היה מבטל לו ומשלם לו פרוטה שלם. לא היה יפה בעיניו לדגדג כל כך הסכום, כל כך פעוט. בצד יש לנו נושא, תשובת השטן. יראת איוב נובעת מהשפע שיש לו. יש בניגוד לאברהם אבינו, יש לנסות אותו לראות איך יעמוד בניסיונות. הגמרא ממשיכה, ציטוט מספר איוב, ויען השטן את השם ויאמר, הוא עונה לקדוש ברוך הוא אחרי שהקדוש ברוך הוא כל כך משבח את איוב. השטן עונה ויאמר, החינם ירא איוב אלוקים? הלא אתה סחת בעדו ועד ביתו, אתה הגנת עליו, משוחח עליו. יש בהמשך לפסוק, כתבנו את זה אצל הכוכבית בצד, אמרנו בעדו ועד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב, מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ. עכשיו הגמרא מתייחסת לאותו המשך דברים. מי מעשה ידיו ברכת? אמר רב שמואל בר יצחק, כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך. מי ומקנהו פרץ בארץ? אמר רב יוסי בר חנינא, מקנהו של איוב פרצו גדרו של עולם. כאילו היה איזו הנהגה ניסית אצל המקנה, אצל העיזים של איוב. מנהגו של עולם, זאבים הורגים העיזים. מקנהו של איוב, העיזים הורגים את הזאבים. ואולם, אומר השטן, ואולם שלח נא ידך וגרם בכל אשר לו, אם לא בניך יברכך. בואו, במילים אחרות, בואו נראה אותו אחרי שאתה פוגע בו. ויאמר השם אל השטן, הנה כל אשר בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. זאת אומרת, כל אשר לא, מה שיש לאיוב, אני מעביר לרשותך. תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אבל אל תיגע בו, באופן גופני. והיא היום, ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, ומלך בא אל איוב, ויאמר, הבקר היו חורשות, וכתבנו בין השורות ההמשך, והאתונות רועות על ידיהם. מי והבקר היו חורשות ואתונות רועות על ידיהם? אמר רב יוחנן, מלמד שהתעימו הקדוש ברוך הוא לאיוב, הגמרא ממשיכה בראש דף ט' זין, מעין עולם הבא. מה הקשר בין הבקר חורשות ואתונות רועות לטעימה של עולם הבא? אז הרש"י מסביר שבזמן שהבקר היו חורשות, חורשים אדמה כדי לזרוע, אז היו חורשים, זורעים, ומיד הזרע היה צומח, ובכך אפשר לתונות שהיו רועות אצל אותם פרות לאכול. אז זה תופעה שמאפיין או יאפיין עולם העתיד. ורשי בראש ט"ז עמוד א' אומר, מעין עולם הבא, כי לכתיב, הרע ויולדת יחדיו, הריון ולידה ביום אחד, הכי זה שנמסכת שבת. אז פה זה זריעת הזרע וצמיחתה ביום אחד. נמשיך בגמרא. שוב פעם, אנחנו בראש דף ט"ז עמוד א', שורה ראשונה, עוד זה מדבר, וזה בא ואומר, אנחנו מתארים, ממשיכים את התיאור של משפחת איוב, ומסרים שמלאכים או שליחים מעבירים לאיוב עצמו. אז הפסוק אומר, עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, איש אלוקים, עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמרים ויקחום, עוד זה מדבר וזה בא ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושותים מים בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פינות הבית ויפול על הנערים, והמית אותם, בנים של איוב. ויקום איוב ויקרא את מעילו וירגז את ראשו ויאמר, ארום יצאתי מבטן אמי וארום אשוב שמה, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוקים. ויהי היום ויבוא בני אלוקים לכסה ויאמר השם אל השטן, אמי זה תבוא, ויאמר השטן את השם, ויאמר מישהו בארץ, אמר לפני ריבון של עולם, שבתתי בכל העולם ולא מצאתי כעבדך אברהם, שאמרת לו קום התהלך בארץ לא קורא לאורך בה כי לך אתננה, ובשעה שביקש לקבור שרה לא מצא מקום לקוברה אלא ולא הרהר אחר מידותיך. ויאמר השם אל השטן, השמת דבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ ועודנו מחזיק בתרומתו, ואתה סיתני, בוא, נבלו, חינם, מה אתה עושה לי? אתה, השטן, מנסה להסית אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, סתם. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לומר. לולא שזה מופיע בפסוק, אנחנו לא היינו יכולים להעלות על דעתנו את הרעיון הזה, כאדם שמסיתים אותו וניסית. זה כביכול שהקדוש ברוך הוא מוסת על ידי השטן. במתנית התנה יש ברייתא שמתארת פעולות השטן, יורד ומטעה ועולה ומרגיז, נוטל רשות ונוטל נשמה. ויען השטן את השם ויאמר, או ועד או וכל אשר איש ייתן בעד נפשו, אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ובשרו, אם לא על פניך יברכך. מה שראינו עד עכשיו, הניסיונות שנפלו על איוב היו ניסיונות אומנם כבדות וקשות ביותר, אבל באופן גופני איוב נשאר שלם בלי סבל גופני. נכון, רכוש נלקח, בנים מתו, אבל השטן טוען, בוא נראה אותו אחרי סבל גופני. ויאמר השם לשטן, הינו בידך, אך את נפשו שמור. ויצא השטן מאת בני השם ויח את איוב. אנו בסדר, בוא, אנחנו, אני נותן לך רשות לנסות אותו באופן גופני, אבל אל תיקח את חייו. אמר ביצחק, קשה צרו של שטן יותר משל איוב. משל לעבד שאמר לו רבו, שבור אבי ושמור את יינה. כאילו, ההתמודדות של השטן היה כזה קשה, כן לפגוע ביוב, אבל לשמור על חיותו שלא יצא ממנו, שלא ימות. אמר ריש לקיש, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. כל נגיד השמות האלו, שטן, יצר הרע ומלאך המוות, זה כולם אותו ישות. הוא שטן, תכתיב, ויצא השטן מאת פני השם, הוא יצר הרע, כתיב, אתה רק רע כל היום, הוא כתיב, אחר השטן, רק אליו אל תשלח יודך. אז על היצר, כי יצר לב אדם רע מנוריו, יש לנו יצר, יצר הרע, ועליו נאמר רק רע כל היום. והמילה אצל פה, אצל השטן, מופיע גם המילה רק, אז משייכים את היצרה עם השטן. הוא מלאך המוות, תכתיב, כתוב פה על השטן, אך את נפשו שמו. אז הקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, אל תיקח את נפשו, אלמה בדידי קיימה. אז רואים מכאן שיש לו היכולת לקחת את נשמתו של אדם. ארמל רבי לוי, שטן ופנינה. פנינה היא הייתה אישה שנייה של אלקנה, אביו של שמואל הנביא, הצרתה של חנה, חנה עם שמואל. שני אלו לפי רבי לוי הם לשם שמיים נתכוונו. שטן, כיוון דחזי על הקדוש ברוך הוא דינת ידעתי בתר איוב, השטן אחרי שהוא שם לב שהקדוש ברוך הוא נוטה להעדיף את איוב על פני אברהם, אמר השטן ראה את זה והגיב, חס ושלום, מינשי לשון שכחה, מינשי לחימותי, לאהבה שלו דאברהם. אז השטן, כל מה שהוא פעל זה היה כפי דברי רבי לוי לשם שמיים, כדי לשמור על הקשר, קשר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. פנינה, דכתיב, וכי עשת הצרתה גם כעס בעבור הרימה. כידוע, חנה, הצרה של פנינה, הייתה ללא ילדים, האישה הכרה, ועד שהיא הרתה והולידה את שמואל, פנינה הזאת מתוארת בפסוק וכי עשת. מה הכוונה? אז אנחנו רואים ברשי שורה רביעית מראש העמוד, רשי בעבור הרעימה שתתרעם על שהיא חנה, כוונה עקרה, ותתפלל. אז מה שפנינה, איך שהיא פעלה והרגיזה והקניתה את פנינה, את חנה, זה רק כדי לגרום לה, לחנה, לפלל ביתר סעת. הגמרא ממשיכה, דרשה רב אחא בר יעקב בפפוניה, פפוניה שם מקום, רב אחא דרש מה שלוי אמר שהשטן פעל לשם שמיים, ורב אחא דרש את זה באיוב בפפוניה, את השטן נשקה לקראי. הוא בא ונשק אותו על רגליו. עד כאן שיעורנו להיום.